Sumadhi Fase Maduya Inhatsiri Yavashotlava Bechamau Levana Iyaduya Ufninim Shel Kocheshen Mahata בליבי ירחנה, אולה אגישנה, כגן של עדנתיה. בליבי ירחנה, אולה אגישנה, כגן של עדנתיה. לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב. אילם גורו רכם דלכם יחדים. נושא שגם כן לקוח מהלמרים ומפבון קרים פוצ'ה, זה מה שנקרא שישה דימויים להוראת הדרמה. איך לראות את עצמכם ואיך לראות את התהליך של ההקשבה לדרמה. יש פה שש נקודות. אז אני קודם אמנה אותם ואחר כך אדבר עליהם. הגישה הראשונה זה לראות את עצמכם כחולים. התלמיד שבא לשמוע דרמה, יש לו ראייה של עצמו כחולה. לא סתם חולה, חולה אנוש. אני תכף אדבר. המחלה האנושה היא פטלית. הנקודה השנייה, אם הראשונה אמרה שאני חולה, השנייה אומרת שדרמה היא התרופה. הנקודה השלישית זה שאדם שמלמד אותי הוא רופא מומחה. הנקודה הרביעית, אם התרגל כיאות אוכל לרפא את עצמי. הנקודה החמישית, הבודה הוא קדוש. והנקודה השישית, זה שהתלמיד בא עם רצון מאוד חזק, או עם מוטיבציה מאוד חזקה, שהלימוד יישאר בעולם לאורך זמן. אז איך תקראו לזה? שש הנקודות של ה... תלמיד, או של לימוד הדרמה. ששת האספקטים, או שש תמונות, שישה דימויים, או גישות, שש התייחסויות לטיצ'ים. ההתייחסות הראשונה היא הכי חשובה, וזה לראות את עצמכם כשאתם באים לדרמה, אתם חולים. אולי בעצמכם חליתם במחלה קשה פעם, אני לא מדברת על הצטננות, אני מדברת על מחלה קשה, שמאיימת על החיים. או אולי אתם מכירים מישהו שיש לו מחלה קשה שמאיימת על החיים. כשאתם קמים בבוקר, אתם צריכים לחשוב על עצמכם ככה. כאילו שיש לכם סרטן, שהורג אתכם מרגע לרגע, מבפנים. כי זה התנאי שבו אנחנו חיים כל הזמן. החבר הזה נמצא בנו כל הזמן. ימה, שר המוות, נמצא בנו כל הזמן. והוא הורג אותנו מרגע. אנחנו חולים במחלה אנושה. אנחנו לא נצא ממנה בחיים. ההשקפות השגויות שלנו הורגות אותנו. ימה זה ההשקפות השגויות שלנו. הבורות שלנו הורגת אותנו מרגע לרגע. היא יותר גרועה מסרטן ומאיידס. כי הרבה יותר קשה לרפא אותה. אז כשאתם פוגשים אדם רע, אדם פוגע, אדם אכזרי, ואתם מחפשים להיפטר מאדם הזה, המחשבה הזאת הורגת אתכם. כי מקורה בבורות. כמה פעמים זה קורה ביום? כשאתם מחפשים להיפטר ממה שלא נעים? זה הורג אתכם. כל מחשבה כזאת הורגת אתכם. כל השתקקות ממה שנעים הורגת אתכם. מחלה מאוד אנושה. שלושת הגנרלים, הרעלים, מתרוצצים בנו כל הזמן. אנחנו מורעלים קשות. קשות. כל דבר עצוב וטרגי שקרה לנו בחיים שלנו קשור ברעלים האלה שאנחנו ספוגים בהם. ככה שזה לא סתם דימוי שמישהו המציא. זאת האמת לאמיתה. אנחנו חולים במחלה מאוד קשה ששלושת הגנרלים מייצגים אותה. ואנחנו כל הזמן גורמים לעצמנו סבל. אז זאת התמונה הראשונה. ועם זה צריך לבוא לשיעור. ואז אתם באים בתחילו רופאימו. אז אתם באים למורה, בבקשה, תעזור. באים אנשים לרופא והוא נותן להם תרופות, אם לא לוקחים אותם, זה לא עובד. כדי שתוכלו לקחת את התרופה, אתם צריכים להרגיש שאתם צריכים אותה. אז זה הדימוי הראשון. וזה טוב לעשות על זה הרבה מדיטציה. תמונה שנייה. דרמה היא התרופה. כל טיצ'ינג של הבודה מרפא את המחלה האנושה הזאת. מחסל את אחד מהתאים הסרטניים האלה. כל טיצ'ינג של דרמה. בהדרגה בהדרגה מחסל את ההשקפה השגויה שהיא הסרטן הזה שאוכל אותנו. זה אולי מפחיד לראות את עצמנו כחולים אנוש. אתם יכולים להגיד, מה, אני מפחידה את עצמי. וזה באמת אולי משהו לא נכון לעשות אותו, אם מלא היה אמת. אבל אנחנו חולים. אלא שאנחנו בהכחשה על המחלה שלנו. אנחנו בהכחשה איך נוכל להתרפא. אז ההדמיות האלה לא יעשו אתכם יותר חולים. אי אפשר לעשות אתכם יותר חולים. רק השקפה שגויה מחריפה את הסבל. ההדמיות האלה מתחילות להוציא אתכם מהמחלה. אז השלב הראשון זה להודות בפני עצמכם במחלה. וזה נכון שכשאתם מתחילים להסתכל בבעיה ולהגיד את האמת עליה, זה מאוד מטריד. זה יטריד אתכם. זה אמור להטריד אתכם. כי אם אתם הולכים ומתעלמים ואתם כמו בת יענה, אז המוות בא וחוטף אתכם. זה אמור להטריד אתכם כדי שתעשו משהו. והצד השני של זה, אם תיתנו לזה להטריד אתכם ותעשו משהו, תגיעו לאושר. תתרפו. וכאן בא האגו. נגיד שאתם שומעים מה שאמרתי, ואתם מתחילים לעשות את זה. ואתם מתחילים לחשוב על עצמכם, אני חולה, יש לי מחלה אנושה, שלושתי גנרלים, אני צריכה תרופה, תרופה זה הדרמה. ואז יבוא האגו. כי כשאתם מתחילים לעשות את התהליך הזה, אתם מאיימים על האגו. אתם הולכים בדרך לחסל אותו. והוא ילחם בכם. הוא ילחם. האגו הוא מאוד הרמומי. הוא יתגנב, ואתם אפילו לא תרגישו שזה האגו שלכם. יבואו כל מיני רעיונות, עולות התלגדויות, למה ככה, למה ככה. זה האגו. זה האגו מדבר. אתם מכירים אנשים שהיו בשיעורים וכבר שמעו והתחברו וזה, ואז אמרו, רגע, רגע, זה רגע, למה זה? ומה עם זה? זה האגו. מאוד הרמומי והוא מעלה מכשולים. הוא יערים מכשולים. האגו יכול לגרום לאנשים לבוא לשיעור דרמה ולהפוך את הדרמה לעוד גורם לסבל. עוד להגדיל את הסבל במקום להפחית אותו. במקום להשתמש בה לברוח מסמסרה, אתם יכולים להשתמש בדרמה להגדיל את הסמסרה. ופבונקה רימפוצ'ה שואל את השאלה שאנחנו בטח שואלים בדעתנו, פשוט שם אותה בכל רם, הוא אומר, רגע, אם אני הייתי חולה, לא הייתי יודעת שאני חולה? כן, כן. אנחנו בפירוש יכולים לא לדעת שאנחנו חולים. זה נכון במחלה פיזית, וזה נכון בוודאי במחלה רוחנית שאנחנו מגלים בה. במיוחד כשהיא כל כך עמוקה שאנחנו חושבים שאנחנו המחלה. כשאני שואלת אתכם מי אתם, לפני שעשיתם לימודי דרמה, אז התשובות יהיו כולם בזהויות הסמסריות שלכם. זאת המחלה. המחלה היא כל כך עמוקה שאנחנו חושבים שאנחנו המחלה עצמה, ולכן את לא תקחי אותה ממני. כי זה אני. וחלק מהבעיה זה שאנחנו אפילו לא יודעים מהו העושר הזה שאנחנו יכולים לזכות בו אם נוותר על זה. אנחנו לא טעמנו את הטעם אפילו. מעולם לא טיפסנו מעל הזיהום אוויר לראות שאנחנו בתוך הזיהום. ואנחנו חושבים שאושר זה להשיג את הנאות החושים, וזה למלא את התשוקות שלנו, זה להיחז באחיזות שלנו. אנחנו כל כך נאחזים, למה? כי אנחנו חושבים שזה האושר. וזה בדיוק מה שגורם את הסבל ומונע את האושר האולטימטיבי. אנחנו מבולבולים פה לגמרי. כל אחד פה זה מדיטציה בפני עצמה. שלוש. המורה הוא הרופא המומחה. אז הגישה פה זה כל פעם שהמורה מלמד אתכם, או נותן לכם הנחיה, או נותן לכם עצה, אז המורה מעביר לכם במיומנות את מה שאתם צריכים עכשיו לתרגל, את מה שאתם צריכים עכשיו ליישם, את התרופה. והמורים נותנים לכם הכל, הם לא שומרים לעצמם שום דבר. והתפקיד של הפציינט זה לקחת ככל יכולתו. לעשות את עצמו כלי ראוי, קנקן נקי וכך הלאה, לקחת ככל יכולתכם. והעצות שהמורה נותן, או הטיצ'ינג שהמורה נותן, או ההנחיה שהמורה נותן, יכולים לראות לכם מנוגדים לאינטואיציה שלכם. זה יכול להראות לכם מוזר, או לא אינטואיטיבי, או לא טבעי. אנשים יושבים בשיעורים ואומרים, רגע, זה לא טבעי לא לדאוג לעצמי. אנשים אומרים את זה. בגלל שאנחנו מזהים את הטבע שלנו עם הסמסרה. כן, ההצעה של המורה תהיה מנוגדת לסמסרה, ומכיוון שהאינטואיציה שלנו כולה נעוצה בהרגלים הסמסרים שלנו, אז ההצעה תהיה מנוגדת לאינטואיציה שלנו. דרמה יכולה להישמע ככה לפעמים. ולפעמים אתם פונים לקבל הנחיה או לקבל הצעה, או אתם אפילו לא פונים ולמה נותן לכם הצעה. וזה יכול להיראות לכם לא נעים. אנשים שקרובים ללמה ומרגישים שהלמה פושטת אורם כל הזמן. למה הם מרגישים ככה? אם הלמה הוא כולו אהבה והוא כולו מנסה לרפא אותם והוא רופא כזה מומחה, אז למה זה מרגיש כמו פשיטת אור? כי הם חושבים שהמחלה שלהם זה האור שלהם. הם לא מבוטרים על המחלה, הם מזוהים כל כך עם הנגעים הרוחניים, עם הקיום הסנסרי, שכשמישהו בא ו... מתחיל לקחת את זה מהם, יש התנגדות, זה מרגיש כמו פשיטת אור. לא בגלל שהמורה בא לפשוט את האור, אלא בגלל שאנחנו מזוהים עם הדבר הרע הזה. כשלמה נותן עצה, או נותן הנחיה, או מגיב, ואתם מרגישים לא נעים, שם העבודה, זה קו החזית. אתם תופסים את עצמכם, ולוקחים את זה כטיצ'ינג, שם אתם מתקדמים. ופבון קרמפוצ'ה אומר, נסו ליישם את זה כמיטב יכולתכם. תמונה רביעית, תרגול נאות ירפא אתכם. אם תתרגלו קיירות, תתרפאו. ופה העצה היא לתרגל כמו נחל איתן ולא כמו נחל אכזב. כן, נחל אכזב, אתם באים, אתם מתרשמים מהטיצ'ינג, אתם מתפעמים הביתה, יומיים אתם קצת זוכרים אותו ואחר כך חוזרים, אחר כך הנחל הזרם פסק. זה לא עובד, זה צריך להיות כמו נחל איתן, זה צריך להיות בזרם. לתרגל ביום ראשון מדיטציה ואחר כך לשכוח את זה במשך שבועיים, פשוט לא עובד. זה צריך להיות כמו נחל איתן, כל יום, כל הזמן, לחזק את זה כל הזמן. ודרמה היא התרופה, והיא לשארית חייכם. היא תרופה אולטימטיבית, וכל עוד אתם בחיים אתם צריכים אותה. ובהתחלה, היא תעשה את החיים יותר קשים. כי יש לכם את כל הדברים שאתם רגילים אליהם, עכשיו גם דרמה. אם תגידו, אין לי זמן, אני לא מוצא זמן. יש לך זמן לגבור? תחליט. אז בהתחלה זה יהיה קשה. וזה יהיה לא נוח בהתחלה, כי אתם עכשיו בשינוי הרגלים, ואנחנו מאוד עמידים לשינויים, אנחנו לא אוהבים שינויים. נכנסנו לתלם, קשה להוציא אותנו, אנחנו אינרטים. ודרמה מתחילה להוציא אתכם מהתלם, לשנות את הרגלים שלכם. הנה, פתאום אומרים בי ארוחת ערב, אני לא אוכל בארוחת ערב, אולי קצת, רק קצת. הדרמה מתחילה להוציא אתכם מהמקום שנתקעתם בו, שהוא מסלול בטוח למוות. וזה ירגיש לא נוח בהתחלה. ואתם יודעים מה? זה גם ירגיש לא נוח אחר כך. רק ברמה אחרת. כי... כל פעם שאתם מגיעים למקום שאומרים, אוקיי, עכשיו התארגנתי, עכשיו אני עושה מ-6 עד 7 מדיטציה, מ-7 עד 10 את היוגה, אחר כך אני עושה את העבודה. הכל בסדר, הכל עמים מנוחות. כל פעם שאתם מרגישים שעננים באיזה מקום, אתם נתקעתם שוב. ויבואו מורים והתחפו אתכם על. המורה לדרמה ימשיך לדרבן אתכם. הדרמה תמשיך לדרבן אתכם, לעלות לרמה הבאה. אתם חייבים לעלות לרמה הבאה. כמובן, כל אחד לפי יכולתו. אתם לא יכולים להישאר באותה רמה. אתם חייבים להתקדם להגיע להערה, כי אחרת איך תשאירו את הברואים? שעננות היא מכה, וזה נפלא. אבל מתי אני כבר אנשום? אולי בלילה, אולי אחרי הסמסטר, אולי אחרי שאני אחזור מהארץ. אין רגע נשאר. רצים. כי אם אני רוצה להגיע לארץ, אני צריכה לזרור מן חסד, נכון? בלי חסד המדיטציה שלי לא תצליח, בלי מדיטציה חסד לא יצליח. והחיים קצרים. אין ברירה. אתם לא יכולים להישאר סעננים בשום מקום. יש בעיה שיכולה להתעורר, שאתם מפתחים איזה חיסון לדרמה. זאת בעיה קשה מאוד מאוד מאוד. זה קורה אצל הרבה אנשים. הם באים, הם שומעים דרמה, הם מתרשמים. זה כבר הנדירים שבאו לדרמה והתרשמו ממה ששמעו, ואמרו נכון, נכון, אמת, ובאים הביתה וחוזרים לעשות מה שרגילים. פעם באו, עוד פעם באים לשיעור דרמה, נכון, נכון, מאוד יפה, נפלא. חוזרים הביתה, ממשיכים דברים כרגילה. והדרגה מתפתחת נטייה חדשה. שיעור דרמה כבידור. נכון, בידור מאוד מעניין, מאוד רוחני. חוזרים הביתה, עושים אותו דבר. ומתפתח חיסון לדרמה. זאת מחלה מאוד קשה. כי עכשיו פיתחתם חיסון כנגד התרופה היחידה שיש למחלה שלכם. ואתם לא מיישמים את התרופה. היא עכשיו לא עובדת עליכם יותר. זה מחלה איומה. מה התקנה? מיד ששמעתם טיצ'ינג תלכו ליישם אותו. כמיטב יכולתכם. אתם תגידו, טוב, אבל אנחנו מקבלים טיצ'ינג מימין ומשמאל. תאמינו לי, אני מקבלת יותר. אתם יכולים, אתם יכולים. תלוי כמה אתם רוצים לצאת מהמחלה. אל תמיתו בערך עצמכם. נכון שתצטרכו לשנות סדרי עדיפויות, אין שום ספק. אתם לא יכולים להמשיך לעשות 24 שעות מה שאתם עושים, ואין עוד 24 שעות. בבונקה רימפוצ'ה קורא למצב הזה שבו אתם מפתחים חיסון כנגד הדרמה, כמצב דוחה ביותר. הוא מגנה אותו בכל לשון של גינוי. הוא אומר, זה כאילו שנפלתם לבור שפכים. אי אפשר לעזור לכם יותר. התרופה היחידה שיש, אי אפשר לעזור לכם יותר. אם אתם מבטחים חיסון ללמרים, כבר שמעתי למרים. כן, כן, שמעתי, החיים נדירים, נכון. אם אתם מפתחים את החיסון לזה, אי אפשר לעזור לכם יותר. אני לא יכולה להגיד לכם כמה אנשים פגשתי עם הבעיה הזאת. אז אני מפצירה בכם לא ליפול לבור הזה. במיוחד אם אתם חדשים ועוד לא התחלתם ליפול, מיד ליישם את מה שאתם שומעים. מיד ליישם את מה שאתם שומעים. אז זה אומר, כאמור, לשנות סדרי עדיפויות, ולהמשיך ולשנות סדרי עדיפויות. זה אומר כל הזמן להמשיך ולשנות סדרי עדיפות. גם כשאתם כבר בתוך הדרמה, גם שם יש מיליון עיסוקים. אני עכשיו, כל החיים שלי זה דרמה. אבל עדיין אני צריכה להחליט מה לעשות קודם. לתרגם, ללמד בארץ, ללמד בניו יורק, ללכת לידיים המאוטן, לעשות את המדיטציה שלי, לעשות את הרטריט שלי, לעשות את השיעורי בית שלי, ליצור את כל היחסי ציבור, את הפרסום, את הפליירים, את התקשורת וכל זה, לענות לאימיילים, לתת עצה לתלמידים. מה לעשות קודם? כל הזמן צריך לסוף סדרי עדיפויות. ומגיע הרגע שאני אומרת, אני שם הכל בצד, ואני יכולה לרטריט. אני לא יכולה לרטריט. כי אני לא אוכל לתת לכם כלום אם אני לא מתרגלת. ויש זמן שלמה הולך, כי זה בעל חשיבות יותר גדולה. הנה, למה עטישה? היה לו את כל התלמידים במנזר המפואר, הוא קם והלך. ג'סון קאפה, קם והלך. מרופה, קם והלך. ושמייקל, היו לו מאות תלמידים בניו יורק, הוא קם והלך. אז צריך כל הזמן לעשות את הסדרי עדיפויות האלה, ולהיות מודעים לזה. התמונה החמישית. הבודה הוא קדוש, הבודה הוא ישות קדושה. למה אנחנו אומרים את זה? כי כל הטיצ'ינג הנפלא הזה שמרפא אותנו מהמחלה האיומה הזאת, כולו בא מן הבודה. הוא זה שיצא מהסמסרה, ואז הוא לימד. ועכשיו הוא לימד, המציאות היא לא כמו שאתם חושבים. ארבע אמיתות. כל זה, אני לא אחזור על זה כאן, בקיצור נמרץ, זה כל הטיצ'ינג. זאת התרופה, וזה מה שעושה אותו קדוש, לא בגלל שסוגדים לו, לא בגלל שאנשים באסיה חושבים אותו לקדוש, לא. בגלל שהטיצ'ינג שלו מוציא אותנו מסבל, ואז זה קדוש, ואז צריך להתייחס לזה בקדושה. אז פה נכנסת מדיטציה שלמה שכבר עשינו בעצם קודם, איך זה להיות בודה? מה זה שיהיה לנו גוף של בודה, דיבור של בודה, תודעה של בודה, לפתח את הערכה הזאת לקדושה של הבודה? שש, שש זה השאיפה שהדרמה תישאר בעולם הרבה זמן. איך משיגים את שש? לבוא, לשמוע, לתרגל את מה שנלמד, לפתח תובנות ולהעביר הלאה. איך הדרמה הגיע אליכם? מישהו עשה את זה. מישהו תרגל, פיתח תובנות ומביא את זה אליכם. אם זה יעצור אצלכם, זה יגבע. אז הילדים שלכם לא יהיה להם תרופה. הנכדים שלכם לא יהיה להם תרופה. כי זה עצר אצלכם. אם אתם רוצים לראות את יקיריכם יוצאים מן הבוץ, יוצאים מסמסרה, אתם חייבים להמשיך את השושלת. אתם הלכו ליה הבאה. שזה אתם צריכים ללמוד היטב, לזכור היטב את הלימוד, לעשות את השיעורים, לתרגל, לפתח תובנות בלבכם ולהעביר אותם הלאה. דרמה באה בשתי צורות. יש את ההוראה שאתם מקבלים, או שאתם קוראים, או שאתם שומעים, ויש את התובנות בלבכם אחרי שתרגלתם. כגון במדיטציה, ראיתם משהו, קלטתם משהו על עצמכם, עכשיו אתם יודעים משהו. שלא רק שמעתם ממישהו, אתם יודעים משהו מהתנסות אישית. זאת הדרמה האמיתית, זה התובנות שבלב. ומה באמת עוזר לאנשים? השני. תלמידים נערכים מיד אם מישהו מלמד בלי שיש לו תובנה, כי אתם יכולים לדקלם את מה ששמעתם. ואנשים עושים את זה בלי סוף. המידה שזה יעיל מה שדקלמתם, היא פונקציה של כמה תובנה יש מאחורי זה. כמה התנסיתם ותרגלתם, ואתם באים מידע אישי. אם אתם מדקלמים משהו שקראתם או שמעתם, זה לא אפקטיבי לאנשים. זאת הייתה השאלה שנשאלה אתמול, האם רק ללמד ACI או... רק תלמדו מה שקיבלתם מהעברה ישירה ותרגלתם, ואתם מבינים. אז אתם יעילים. אז אתם יכולים להביא ברכה לאחרים. אז חשוב לא רק לשמוע דרמה ולהעביר אותה, אלא להפוך לדרמה. אתם הופכים לדרמה כשאתם רוכשים תובנות. אז אתם דרמה מהלכת. איך היה הסיפור על הנזירה ההיא? שההורים לא אוהבים שהיא בודיסטית, אבל הם מאוד אוהבים שהיא בודה. אז אל תהיו בודיסטים, תהיו בודה. רבי עומק רינפוצ'ה אומר, תשתמשו בדרמה כמראה. אתם שומעים טיצ'ינג, תשתמשו בו לבדוק את המיינד שלכם. טיצ'ינג מכיל כל מיני איכויות, תחפשו את האיכויות האלה אצלכם. האם יש לכם אותם? אם לא, תלכו לפתח אותם. אז צריך לתרגל. אז אם דרך הטיצ'ינג אתם מתבוננים ואתם מוצאים שחסר אצלכם משהו, אז תשתמשו בדרמה להשלים את החסר. אין שום דבר שאתם לא יכולים להשלים אם תתרגלו. אתם יכולים להפוך לבודה בעצמכם. אתם תהפכו לבודה בעצמכם, אם תתרגלו. אז כל זה בעניין לפתח את הכבוד הראוי לדרמה, וזה חשוב ללכת ולהעמיק את זה יותר ויותר. להביא את זה לרמה של אתם מקבלים כמו איזה מישהו שלוקח סמים, ויש לכם היי. זה צריך להיות ממקום של רגש עמוק. אתם כל כך מאוהבים בדרמה, זה כזה, שמעתם עכשיו על הדבר הכי אהוב עליכם. אז צריכים להגיע למקום הזה, של הריגוש הזה, אודות הדרמה. בבקטי יוגה אנחנו מפתחים את הדברים האלה. זה התרגול של ההתמסרות והאהבה, שאנחנו מתמסרים לדרמה, ללמה. זה בדיוק מה שהופך את הדרמה לגבוהה. כשזה בא משם, אז זה יקר ללבכם, ואז זה עובד עליכם. אז ההוראה היא הדרך שלכם, כי זה הדבר הכי יקר ללבכם, הכי אהוב עליכם. ואז אתם משתנים. זה מה שמביא לתמורה. ואתם הופכים לישות מאוד עוצמתית. אם אתם באים עם האהבה הזאת לדרמה ולטיצ'ינג וללמה ולתרגול, זה יהפוך אתכם ליצור בעל עוצמה בלתי רגילה. אתם הופכים לישות שאין לה צרכים, שהיא רק באה לעזור לזולת. אדם חלש לא יכול לעזור להפך. אם הוא כל הזמן נזכר, כל הזמן עסוק בצרכים שלו ובדברים שלו, הוא לא יכול לעזור, הוא לא מתפנה לעזור לזולת. אנחנו כל הזמן רצים אחרי דברים שחסרים לנו, כל הזמן עסוקים בעצמנו. שאתם מתרגלים דרמה, לאט לאט אתם מזדקחים, אתם הולכים להיות כלי, אתם הולכים להיות אותו בודיסטטווה שיכול לעזור, אותו בודה שיכול לעזור לכל היצורים וכל הפלנטות, כי הוא כבר חיסל את כל הצרכים שלו, הוא כבר לא צריך כלום. הוא מושלם כבר. הוא הגיע לאושר המרבי. הוא לא חסר כלום. העיסוק בדרמה יעלה אתכם לרמה הזאת. ולמה לעלות לשם העונג שם הוא מדהים? במידה שאתם מתפנים לאחרים, ככה מידת העונג שלכם. כל תאגה תעשו מלבכם. לא תהיה לכם יותר אף דאגה בעולם. וזה בא דרך היחסים האלה של ההתמסרות. ללמה, לדרמה. ואם אמרנו שלחשוב על עצמכם כחולים, לא יכול לגרום לכם להיות יותר חולים, כי אנחנו כבר חולים לגמרי. ככה גם פוגום קרים פה שאומר שהתרופה לא יכולה להזיק לכם. דרמה לא יכולה להזיק. איך דרמה יכולה להזיק לכם? היא מוציאה עוד כאן מהמחל. איך האימון במוסריות יכול להזיק לכם? איך האימון בריכוז יכול להזיק לכם? איך האמון בחוכמה יכול להזיק לכם? לא יכול להזיק לכם. ואתם צריכים להרגיש את זה בפנים. אתם צריכים לחקוק את זה על לוח לבכם, את התובנה הזאת שאתם בסמסרה ושיש דרך החוצה מסמסרה. כל השש התמונות שדיברנו עליהן.
אז מצאו תנוחה נוחה. והתמקדו בנשימה שלכם. נסו לשמור על הפוקוס, בתחושה של מעבר האוויר בכניסה לאף. וכעת נסו לזכור או לדמיין איך זה מרגיש אילו הייתה לכם איזה מחלה קשה, איזה מחלה אנושה, מחלה שלא מרפא ושעלולה להרוג אתכם. נסו לזכור או לדמיין מצב כזה. אילו הייתם במצב כזה של מחלה קשה ואנושה, איזה חלק מן היום הייתם עסוקים בלראות את עצמכם כאנשים חולים? איזה חלק מן היום הייתם מבלים בניסיונות לרפא את עצמכם? באיזו מידה הייתם עסוקים בפעילויות או בעיסוקים שעלולים להחריף את המחלה שלכם? נסו לדמות את החוויה היומיומית שלכם במצב הזה. אז הבודה אומר שיש לנו מחלה קשה, מחלה שאומנם תהרוג אותנו. באיזה מידה זה ממשי בשבילכם? האם זה ייתכן שתהיה לכם מחלה קשה ואנושה ואפילו לא תרגיש אותה? האם יש דוגמאות למחלות של גוף שהן כאלה שאתם יכולים לחשוב עליהן? אולי אתם חושבים לעצמכם, אילו הייתי חולה או חולה, אז בוודאי הייתי סובלת מאיזה כאב או איזה מצוקה, ומאחר שאינני סובל או סובלת ממצוקה, אז לא יכול להיות שאני חולה או חולה. אז תבדקו אם זה נכון. מתי הייתה הפעם האחרונה שלא הרגשתם נוח עם משהו שמישהו אמר לכם? מתי הייתה הפעם האחרונה שהיה לכם לא נעים לזכור משהו או לראות משהו? אז האם זה נכון שאתם חולים? והאם הדרמה יכולה באמת לעזור? ואיך היא יכולה לעזור? באיזו מידה ההתייחסות הזאת, הידיעה שאתם חולים ושאתם זקוקים לדרמה כתרופה ממשית בשבילכם, עד כמה ההתייחסות הזאת מלווה אתכם כשאתם באים לשיעור ובכלל בחיים? ומה אתם יכולים לעשות כדי להפוך את ההתייחסות הזאת לחלק בלתי נפרד מן הלימוד שלכם, מן התרגול שלכם ומן החיים שלכם? תסתכלו. הם יכולים לפקוח את העיניים.
יש עוד רשימה של שאלות. מי היה המורה של הבודה הראשון? סייע בידו להגיע להערה. זאת השאלה המפורסמת, איך כל זה התחיל? אנחנו אומרים שהכל לא התחיל. היו לבודה מורים, והיו בודות לפני הבודה, והיו בודות לפני הבודות האלה. מעולם לא הייתה התחלה, ולא היה סוף. כל אחד שהגיע להערה היו המורים. את אומרת שרק אחרי ראיית ריקות ישירות, התובנות מתקבעות בנו, וגם שלוקחים את התובנות לפני כן, אז מה נכון? יש תובנות ויש תובנות. כדי להשיג איזושהי ערובה לשחרור מסמסרה, שאני יכולה להגיד מתי זה יהיה, צריך לראות ריקות ישירות. אם תרגלנו היטב, פיתחנו תובנות. אם גם אחר כך תרגלנו אותם שוב ושוב ושוב במדיטציה, חקקנו אותם על לוח ליבנו, ביטוי נורא יפה. הדבר הזה ממשיך איתנו, התובנות האלה ממשיכות איתנו. הנטייה להיות נדיבה תמשיך איתך. הנטייה להיות מוסרית תמשיך איתך. וזה מאוד יקל אחר כך להגיע לתובנה ישירה של ריקות, אם לא הסתקת אותה עכשיו. ככה ששום דבר לא הולך לאיבוד. יש ערך לכל תרגול. אלא מה? עד שלא רואים ריקות ישירות, אי אפשר לדעת כמה זמן זה ייקח. שמעתי פעם ממאסטר שישנה דרך ההימנעות מההתמכרות לחושים, אך ישנה דרך זהה באפקטיביות המבוססת על הנאות החושים באופן מודע. אותה מאסטר, אגב, הייתה מדרך ההימנעות. אז דרך ההימנעות מהתמכרות לחושים דיברנו, נכון? ודיברנו על לא לשבור אותם, אלא להבין אותם. זו המדיטציה שעשינו קודם. הדרך של הנאות החושים באופן מודע, אני לא יודעת בדיוק למה הכוונה. אם הכוונה היא בזמן למשל שאני נהנית מהארוחה, לפתח מודעות לכל אספקט ואספקט של האכילה למשל, ולרגעים של ההנאה ואיפה ההנאה וכך הלאה, אם הכוונה לפתח מודעות, אז זה נפלא, זה משחרר. כי המודעות יוצרת את הספייס הזה, שבמקום שאני אוכל באופן אוטומטי, ואני אהיה עבד לתשוקה שלי, אני מתחילה להבין את ההשתוקקות, ואז היא יורדת. אז אם הכוונה לזה, שתוך כדי ההנאות שלנו, אנחנו מפתחים מודעות, זה בפירוש דרך מומלצת. אם זה משהו אחר, של לשקוע בחושים, ויש מורים כאלה, זה יכול להיות אסון. אז אני לא יודעת מי הייתה אותו מאסטר, ומה היא למדה. הנאה מאהבת ילד, כי ראית חיוך, או מנוף מדהים, גם הם הנאות חושים. למה זה נמוך? תודה על השאלה. ראיתם פעם את הדלאי למה מקשיב למוזיקה? לפעמים רואים בסרטים שמקשיב למוזיקה. הוא נהנה. הוא יושב שם וכל הגוף שלו שם נע על הקצב ורואים את האוכל. הוא נהנה. אין לנו שום דבר נגד הנאה. הבודיזם בא להביא אותנו להנאה הגבוהה ביותר שיש, להנאה עילאית. ככל שיש פחות אחיזה, כך גדלה הנאה. השאלה, עם כמה בורות או עם כמה הבנה אני באה. גשמק, הוא האדם הכי מאושר שאני מכירה אישית. אני מכירה אותו הרבה שנים ואני לומדת איתו בדיימן מאונטן, אני רואה אותו הרבה. הבן אדם מבסוט, בצורה עמוקה. זה תוצאה מחוכמה. זה תוצאה מאי אחיזה, זה הבנה מאיפה באה הנאה, היא לא באה מהחפץ. הנאה לא באה מהחיוך של הילד. החיוך של הילד מביא אצלי הנאה אם יש לי קרמה שתפשיל לי ליהנות. ואם לא, אתם מכירים אנשים שרואים ילדים מחייכים ואומרים, שאת השקט של אשטונדה? תלכו לחייך במקום אחר. אם אין לי את הקרמה ליהנות מהחיוך של הילד, אז אני לא אענה מהחיוך של הילד. רק כשאני מבינה שההנאה באה מהשני עשיתי באהבה, רק אז ההנאה יכולה להיות אמיתית. ואז היא מלאה. עד שאין את ההבנה, זה רק צל של מה שאנחנו יכולים ליהנות כשבאה החוכמה. אז המטרה בתרגול היא לא לחסל את הנאות החושים. המטרה היא להעצים אותם למידה שאין לכם מושג איפה היא אפילו. על ידי השחרור של האחיזה, של הכוח המצליף הזה של התשוקה הסמסרית שאנחנו משלטים. מתוך החופש יש סוף סוף שנאה. אז בואו נסיים.
אין הצילי יבשות לארבה, בחמה ולבנה, היא ידויה, ופנימים של כל חסד הם לאתה, ולמי ירחנה, יוכה אגישנה, כגן של אתנת הערה, ולבי ירחנה ולך אגישנה, כגן של אתנת הערה, אום איתנו בך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו טוב. יתי זוהר רוחה, ישלים עונה כל החי לבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. ובכך לא יזכו בגופים נסנבים, אשר משני אלו הם נו. ובכך לא יזכו בגופים נסנבים, אשר משני